יש תמיד השאלה של הסמיכות בין יום הזיכרון שיש בו צד גדול מאוד של עצבות יחד עם השמחה של יום העצמאות, האם הדברים האלה מתאימים זה לזה. אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם פסק הלכה שכתב הרב אחידה. הרב אחידה זצ"ל נשאל על קהילה שהרה לנס אחרי שהייתה לה צרה גדולה, ושאלו אותו מספר שאלות איך לעשות זכר לנס שקרה לאותה קהילה. אחת השאלות הייתה שהם רצו, אנשי אותה קהילה רצו לעשות יום צום כל שנה זכר לצרה ויום חג זכר להצלה. והם שאלו את הרב אחידה אם הדבר הזה הוא טוב, הוא אמר זה מצוין. זה דבר טוב כשאנחנו, כי יש, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אתה צריך לדעת מאיפה באת, לאן אתה מגיע. וגם האמת היא שהדברים קשורים מאוד לתענית אסתר, תענית אסתר שלפני פורים, היא בזכר ליום המלחמה שהיה לפני המנוחה של היהודים, ולכן אני חושב שעם ישראל תמיד קושר את הדברים זה בזה, זה חלק מהתפיסה המונותאיסטית שלנו, שבו, שגם על ידי ביטוי, בעיקר שאנחנו אוכלים גם מרור וגם מצה באותו לילה. לכאורה צריך לאכול מרור ביום השיעבוד, צריך לקבוע מהו, ולאכול מצה ביום הגאולה, והנה אנחנו רואים שהתורה רוצה שאנחנו אוכל מצה ומרור ביחד. אז כנראה שזה משהו מאוד אופייני לעם היהודי, להצמיד את יום הזיכרון ליום העצמאות, ואני חושב שהמערערים על זה לא צודקים. יחד עם זה, אנחנו צריכים להבין מה העניין באמת שהגאולה שלנו מלווה בקשיים. ועל זה יש שני פסוקים דומים זה לזה ושונים זה מזה בספר תהילים. צריך להזכיר, בספר תהילים יש באחד הפרקים נאמר מי ייתן מציון ישועות ישראל. ישועות לשון רבים. ושוב אלוהים שבות עמו, אלוהים מידת הדין. יגל יעקב ישמח ישראל, והנה יש לנו פסוק אחר, כמה עשרות מזמורים אחר כך, מי ייתן מציון ישועת ישראל, ישועת לשון יחיד, בשוב השם י' כ' ו' כמידת הרחמים, שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. אז אני שמעתי מפי הרב לוי נחמני, זכר צדיק לברכה, שאמר שמדובר בשני מסלולים אפשריים של הגאולה. יש מסלול של גאולה בבת אחת, הכל הולך בסדר, בבת אחת, בלי עיכובים, זה מידת הרחמים. זה נקרא ישועת ישראל, ולכן בשוב השם שבות עמו. אבל יש גאולה שבה יש עיכובים בדרך, הפסקות בתהליך הגאולה, יש ישועות ישראל. כלומר, קצת ישועה, קצת הפסקה, קצת ישועה, קצת הפסקה. ואז זה בשוב אלוהים שבות עמו, אלוהים מידת הדין. אבל בין כך ובין כך יגל יעקב ישמח ישראל. כלומר, אתה לא צריך להגיד שאני אשמח רק בגאולה שהיא כולה רחמים, ולא אשמח בגאולה שהיא מידת הדין, אלא הדרבה, אנחנו מבינים שהרחמים והדין מחוברים זה לזה, ולכן יגל יעקב ישמח ישראל. טוב, תראו, אם אנחנו מדברים על הייסורים של הגאולה, יש סוגיה שלמה במסכת סנהדרין, שמתארת את הייסורים של הגאולה, עד כדי כך, במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', מסופר שם שגדולי חכמי ישראל האמוראים, ביקשו לא לחיות בתקופה של הגאולה. מדהים, כן? לראות, החכמים, חכמים צדיקים, בעלי אמונה, הם אומרים, ייתה ולא יחמינה. יבוא המשיח הכוונה, תבוא הגאולה, אבל לא יראה אותו. ייתה ולא יחמינה. לכל אחד מחכמים יש סיבות משלו, מה מפחיד אותו בתהליך של הגאולה. יש שם שלושה חכמים. אולה ורבה, ורבי יוחנן. עכשיו, אולה, אם אנחנו מנתחים את הטקסט של הגמרא, אני לא אעשה זאת כאן בפורום הזה, אנחנו מבינים שאולה מתיירה מפני התהליכים של הידרדרות מוסרית בזמן הגאולה. מוסרית, דתית, מה שהרב קוק במאמר הדור מתאר בתור הנפילה של עקבתא דמשיחא, יש רבנים, אולה היה אחד מהם, שהיה קשה להם, למרות שהם ידעו שזה יקרה, אבל היה קשה להם חווייתית לעבור תהליכים כאלה שמלווים בחילון, בהידרדרות מוסרית ועוד כמה דברים כאלה, אז הם אמרו, אנחנו מעדיפים לא לחיות בתקופה הזאת. יש גם רבה, הוא המייצג של אותם חכמים שלא רצו לחיות בגלל שהם צפו את השואה. כן? גם פה לא ייכנס לכל הראיות, איך הדברים האלה מועלים מהסוגיה, אבל אנחנו רואים שחכמי ישראל צפו את האפשרות על כל פנים של שואה, לא הכרח של השואה, אבל צפו את האפשרות. ולכן הם אמרו, אבל אני לא צריך לדעת על זה שעד שאני נכנס אתה מפריע לי בריכוז, באמת, זה לא נוגע לי, צריך לשלוח את זה בפרטי. עכשיו, בואו נחזור לעניין. רבה לא מפחד מן החילונות, אבל הוא מפחד מן השואה. טוב, זה אנחנו מבינים. מה שמפתיע אותנו זה רבי יוחנן. רבי יוחנן לא היה צריך לפחד לא מן החילונות ולא מן השואה. מסיבה פשוטה. א', לגבי החילונות, אנחנו יודעים שהוא היה גדול המחזירים בתשובה בדורו, הוא החזיר בתשובה את גדול השודדים של תקופתו, ומדובר בסופו של דבר על ריש לקיש, והוא הפך אותו לגיסו וחברותתו. אז כך שרבי יוחנן, הנושא של החילון לא מהווה אצלו נושא לחרדה. גם השואה לא. כי הרי לפי כל המקורות הקדומים שיש בידינו, ידעו מראש שהשואה תתרחש בחוץ על הארץ ולא בארץ ישראל, ורבי יוחנן היה גר בארץ ישראל, היה קנאי לארץ ישראל. ולכן אי אפשר לומר שרבי יוחנן התיירה במובן האישי הפרטי ממאורעות ומוראות השואה. ולכן התלמוד מספר שריש לקיש תלמידו של רבי יוחנן שאל אותו, אז למה אתה מפחד? מה כל כך מפחיד אותך? ואז ריש לקיש מעלה אפשרות, עוד לפני שרבי יוחנן מספיק לענות, אז ריש לקיש מציע, אולי אתה מפחד מפסוק בספר עמוס. מה יש בספר עמוס בפרק ה? כתוב שם, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ובא הבית ושמח ידו אל הקיר ונשכו נחש. זאת אומרת שהמצב יהיה נורא, זה אדם יוצא לרחוב והוא פוגש אריה, אז ברור שהוא בורח לכיוון השני ואז הוא רואה דוב שבא לעומתו. אז הוא בורח אל הבית, חושב בבית שהוא נמצא במצב של ביטחון, שם את ידו אל הקיר, יוצא נחש מן הקיר. זה המצב של זמן הגאולה. אז אומר לו ריש לקיש, נכון שזה קשה, אבל זה קורה גם בלי גאולה. בוא ואראך דוגמתו בעולם הזה. כלומר, הכוונה בתקופה של הגלות, גם כן היו צרות כאלה. מה היו הצרות? אדם יוצא לשדה, יוצא לשוק, פוגש סנטר. מה זה סנטר? זה אדם שממונה מתחת השלטון למדוד את הקרקעות. ואז הוא אומר, רגע, אתה עשית חריגת בנייה, אתה שמת את הגדר של השדה לא במקום. בקיצור, הוא עושה צרות טריטוריאליות. אז בעצם אומר ריש לקיש, נכון שבזמן הגאולה יהיו בעיות של שטחים, של קביעת הגבול, איפה הגבול שלנו עובר, ויהיו מאומות העולם שיבואו וינסו לקחת ממנו בחזרה את מה ששחררנו. נכון. אבל זה קורה גם במובן הפרטי אצל אדם שפוגש בשדה את הסנטר שרוצה לקחת ממנו את השדה. אלא מה? נכנס לעיר, פגע בו גבאי. מה זה גבאי? מס הכנסה. הוא רוצה לקחת ממנו מיסים, יש בעיות כלכליות בזמן הגאולה. מדינת ישראל מלאה בבעיות כלכליות. נכון, אבל תמיד היו בעיות כלכליות. נכנס וזה דומה כמי שפגע בו הדוב. נכנס לעיר, נכנס לבית ורואה את בניו ואת בנותיו מוטלים ברעב. יש בעיות חברתיות, סוציולוגיות, קשות ביותר. אז הוא אומר, וזה דומה כמי שפגע בו נחש. כך שכל הצרות של מדינת ישראל, ואני כולל בתוך הצרות של מדינת ישראל גם את הפיגועים, גם את המלחמות, כל זה, זה לא שונה מהותית, קשה לומר, אבל זה עובדה, זה לא שונה מהותית מכל הצרות שידענו גם במשך הגלות. אז זה לא סיבה כל כך מהותית להירתה מלחיות בתקופה הזאת. עד שבסוף רבי יוחנן אומר לו, זה מסיבה אחת לגמרי, לא הבנת אותי. רבי יוחנן אומר לו, יש לו בעיה פלסטינאית. כן, אומר, כשיאמר הקדוש ברוך הוא, עללו מעשה ידיי ועללו מעשה ידיי, מדוע אאבד אלו מפני אלו? כי יש שתי אומות שרבות על אותו שטח, אז המאבק נהיה קשה, נהיה מאבק עם טיעונים מוסריים לכיוון האחד ולכיוון השני, וזה רבי יוחנן לא רצה בעצם להתמודד איתו. אז כך שאנחנו מבינים שיש בעיות מהותיות בגאולה, זה קצת מזכיר את מה שקרה בקריאת ים סוף, שהיה צריך להכריע בין הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מאבד את אלו מפני אלו, עד שבסוף נחשון בן עמינדב הוא זה שהכריע את הכף. מה עשה נחשון בן עמינדב? הוא עשה דבר פשוט. הוא קבע עובדות בשטח. ברגע שאתה קובע עובדות בשטח, אתה המנצח. הרי מה עשה נחשון בן עמינדב? נכנס לים. למה הוא נכנס לים? הוא רוצה למות? לא, הוא נכנס לים כדי לפתוח אותו. העובדות בשטח הן הן המכריעות את ההיסטוריה. ואתה שם קרוון ועוד קרוון, ומקרוון לתורה. וכתוב מפורש, הלל אומר, רבי אוהב את הבריות, ומקרוון לתורה. עכשיו, המצב הזה, שבו יש צרות בזמן הגאולה, אז אני רוצה, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל חייבים לעשות את זה. אנחנו מדברים על מספרים. מה מספר חללי ישראל מאז הקמת המדינה ועד היום? ברוך השם, האמת היא זה קשה, על כל אחד שנהרג, אנחנו מתאבלים, עם ישראל יודע להעריך את הערך של כל נפש מישראל. כן? יקר בעיני השם המבטל החסידיו. אנחנו מדברים על קרוב ל-30,000. אני רוצה להזכיר שזה מה שהיו הורגים ביום אחד באושוויץ. כלומר, אנחנו מדברים פה על הפרש שאנחנו לא מתארים לעצמנו. כשאנחנו חושבים על השואה, אנחנו מדברים על משהו שהוא בממדים בלתי נתפסים. יום אחד באושוויץ יותר גרוע מכל חללי ישראל, אזרחים וחיילים, מהקמת המדינה ועד היום. וזה דבר שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון, שאנחנו באים להתלונן לפעמים לפני הקדוש ברוך הוא, למה עשית לנו כך? צריך לדעת, גם מלבד זה שלא הקדוש ברוך הוא עושה את הרע, אלא בני אדם עושים אותו, צריך לדעת גם את הפרופורציות. דבר נוסף, יש שאלה גדולה, כיצד לציין את כל השכול? יש תרבות בישראל, תרבות השכול, שאין דעתי נוחה ממנה. מדוע אין דעתי נוחה ממנה? משום שהיא בצבע שחור. והצבע השחור בעצם זה אות אבלות שלמדנו מאומות העולם. ותמיד יש נאומים של ראשי, היום כבר שיפרו את זה, אבל הייתה תקופה שהנאומים הרשמיים בימי הזיכרון היו תמיד, אנחנו יודעים שאי אפשר לתקן, ושזה שבר נורא, ושהחיים שלכם נהרסו. אני זוכר, כאשר נהרג הבן שלי, שלום, השם יקום דמו, זה היה ביום השואה, ויצאתי מהשבעה ביום הזיכרון. ובתור האבא של של החלל האחרון, הגעתי להר הרצל, לטקס הרשמי שבו דיברו ראש הממשלה והרמטכ"ל וכל מי שדיבר שם, ויצאתי לשם גם עם הבן שלי. אחד הבנים שלי רצה להתלוות אליי, הגיע לטקס הרשמי. בסוף הטקס הוא אומר לי, אבא, אני לא חוזר לפה לעולם. כי האווירה הייתה אווירה של דיכאון. בעוד שאם אנחנו נשאל את עצמנו, אם היינו יכולים לשאול את ההרוגים שלנו, היינו שואלים אותם, תגידו, מה אתם רוצים שנהיה אחרי שנפרדת מאיתנו, אחרי האסון? מה אתם רוצים שנעשה? האם הייתם רוצים שניבנה, או הייתם רוצים שנשבר? אני חושב שהתשובה הייתה ברורה לחלוטין. הם היו רוצים שנמשיך את החיים, ולא על מנת לשכוח אותם, אלא עד רבה, לשאוב מן הדמויות שאותם אנחנו זוכרים, לשאוף כוחות חיים חדשים, כוחות שילוו אותנו. ולכן אני אומר, מאז ששלום שלנו נהרג, בעצם אני משתדל שכל מה שהוא היה, ימשיך ביתר שאת, אין על ידי, אין על ידי משפחתי, אין על ידי כל מיני ארגונים. כלומר, מה שאנחנו עושים, הנצחה, זה לא הנצחה במובן של לוח שיש שחור המונח על איזה קבר, איזה מצבה שמתאספים לידה ושמים זר פרחים ומתאבלים, ולובשים הרשת פנים רצינית ועצובה. זה לא על זה מדובר. מה שמנציח זה המשכת החיים. הבן שלי, אני קצת לדבר עליו גם, תמיד כשהוא היה פוגש אנשים, היה אומר בסוף השיחה, היו שלום. פירוש הדבר, היו מה שאני, מה שאני, הטוב שבי, אז אני רוצה שגם לכם יהיה. הוא אומר, היו שלום, כי אני כבר שלום. ואפשר לומר שאחת התכונות הגדולות שראיתי אצלו, זה היכולת הזאת, כשהוא פגש אדם, לשאול את עצמו, מה הטוב שאני יכול להותיר אצלו מהמפגש איתי. עד כדי כך שהרבה מאוד אנשים סיפרו לי אחר כך שהם היו החבר הכי טוב של שלום. כי הוא נתן להם את הרגשה, בשעה שאני פוגש אותך, יש לי רק אותך בעולם. זה לא היה בלוף, זה היה באמת. אני פוגש אותך, הקדוש ברוך הוא סידר שאני פוגש אותך, אז זה בשבילך שעכשיו העולם כולו נברא. עכשיו זה, אני חושב שזה נקודה שאנחנו יכולים, לפחות אני משתדל להפיק אותה ביתר שאת מאז שהוא נפל. דבר נוסף, אני חושב שזה שאנחנו חיים בתקופה שבה יש לנו מחיר כבד לעצמאותנו, לישיבתנו בארץ ישראל, הדבר הזה מחייב אותנו לקחת ברצינות את התהליך. אנחנו בתהליך של גאולה, אבל זה לא איזה פרזה פואטית או משהו כזה, זה משהו רציני, אנחנו באים לתקן את העולם. ותיקון העולם גובה לפעמים מחיר. לא הכרחי, אבל הוא קיים. וכשהוא קיים, הוא קיים. וכאן אני רוצה להזכיר דברים נפלאים שאמר אדם קדמון מאוד, גדעון. גדעון השופט. השופט גדעון. אז בספר שופטים מסופר דברים לכאורה מאוד קשים. שבני ישראל עוזבים את השם ועובדים לבעלים ולהשטרות. זה, הייתי אומר, מוטו שחוזר כל הזמן בתנך. עם ישראל שנגאל ממצרים, שוכח את מי שגאל אותה ממצרים, הוא מתחיל לעבוד עבודה זרה. והכתוב אומר, ויתנם השם ביד מדיין. מה זה ויתנם השם ביד מדיין? שהיו פשיטות של מדיינים לתוך היישוב הישראלי, במקרה הזה של שבט מנשה, שבצד המערבי של הירדן, והם היו חומסים את התבואה, והיו גם הורגים אנשים, וידל ישראל מאוד. ואז מסופר לנו על גדעון בן יואש. עכשיו צריך לזכור, גדעון הוא הבן של יואש. מי הוא יואש? יואש הוא ממשפחות אביעזר של מנשה, והוא ראש הכפר. ראש הכפר נקרא אופרת אבי העזרי, והוא האחראי על עבודת הבעל ביישוב. כלומר, לא רק שהוא ראש הכפר, הוא גם הדמות הדתית, והוא מקריב קורבנות לבעל. וגדעון הוא דווקא עובד את השם, ו מגיע מלאך האלוהים אל אופרה. מה זה מלאך האלוהים? כנראה נביא. והכתוב לא מספר לנו מי היה הנביא הזה, אומרים מלאך האלוהים. והוא מוצא את גדעון, שהוא חובט בחיטים, בתוך הגת, להניס מפני מדיין. הרי חיטה לא זורים לזרות, כן, לזרות ברוח. לא, זה לא דשים את התבואה בגת. הגת זה חפירה נמוכה בתוך האבן. זה בשביל היין. אבל מכיוון שהמדיינים עשויים כל רגע לפשוט ולהשתלט על התבואה, אז כדי להניס מפני מדיין, המצב הוא שהוא מוכרח להסתתר בתוך הגת כדי לעשות את העבודה הזאת. מגיע מלאך האלוהים ואומר לגדעון, השם עמך גיבור החיל. תרגום לעברית מודרנית. סוף סוף מצאתי בכפר דתי אחד. השם עמך. ובעצם ההשקפה של מלאך האלוהים היא השקפה דתית, פרטית. הוא מחפש איפה יש דתיים, אנשים שעובדים את השם. ואז עונה לו גדעון תגובה, הייתי אומר, קוקיסטית מפורשת, מובהקת. הוא אומר לו, בי אדוני, ויש השם עמנו? קודם כל, לא אמרתי עמנו, אמרתי עמך. אז גדעון מיד מעביר את זה לנושא הקולקטיבי. כן, אל תגיד ויש השם עמי, אלא ויש השם עמנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים העלה השם את ישראל ממצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? זאת אומרת, הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לא מובן. הרי ברור לחלוטין למה מצאתנו כל זאת. בתחילת הפרק נאמר, בגלל שישראל עובדים לבעל ולהשטרות. ואז אתה אומר, למה מצאתנו כל זאת? אומר המדרש, דבר מעניין. אמר, אם תאמר הקדוש ברוך הוא גל את אבותינו במצרים, כי הם היו צדיקים ואנחנו לא צדיקים, אז שיגל אותנו בזכות אבותינו. ואם תאמר שאבותינו לא היו צדיקים, הרי בכל זאת הוא גל אותם. ובכל זאת הרי גל אותם. אז כשם שהוא גל את אבותינו למרות שהם לא היו צדיקים, שיגל אותנו למרות שאנחנו לא צדיקים. ואז המלאך אומר לו, ואז השם פונה אל גדעון ישירות ואומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. כלומר, במקום לקטרג על הדור, גדעון מגן על הדור. אבל אז עולה שאלה נוספת. מאיפה גדעון יודע על יציאת מצרים? הרי אבא שלו וכל הכפר עובדים לבען. אז מאיפה יודעים על יציאת מצרים בכפר הזה? מאיפה גדעון יודע? סיפרו לנו אבותינו. המדרש אומר משהו מדהים, שגדעון אמר את אמש ליל פסח היה, ושמעתי את אבא אומר בצאת ישראל ממצרים. אז מה זאת אומרת? העובד הבעל הזה אומר את ההלל בליל יום העצמאות שלו, בליל פסח שלו. כן? אז כנראה שהוא היה על הרצף כזה. הוא היה כזה פה ושם. קצת מסורתי, ובזכות המסורתיות הזאת של אותו עובד עבודה זרה, גדעון שואב את הכוחות לגאול את ישראל. אני רוצה לומר שייתכן מאוד שלשמוע את ההלל על יום העצמאות, בלילה, כמובן שעם ברכה ועם ברכת שהחיינו, כתקנת הרבנות, כפי שהוכחתי, הדבר הזה הוא הנותן לנו כוח, להיגאל גם מן הצרות של ימינו. וצריך לזכור שגאולתנו היום היא גדולה יותר. היא גדולה יותר מגאולת מצרים. זה גמרא מפורשת, על פי ירמיהו מפורש. איך אומר הנביא ירמיהו? הנה ימים באים, נאום השם. ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתים שם. ומזה לומדת הגמרא דבר פשוט, זה פשוטו של מקרא. הגאולה האחרונה היא כל כך גדולה שהיא מוחקת או לגמרי או כמעט לגמרי את יציאת מצרים מן התודעה הלאומית. עכשיו, לפני שאני אסביר את זה, אני רוצה, לפני שאני אומר את המשפט הבא, לומר הכרזה קצרה. ההצהרה הקצרה היא, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. עכשיו, בואו עכשיו נחזור למציאות. אנחנו רואים שיש במדינת ישראל יותר אנשים שמקפידים לאכול בשר על האש, מנגל, ביום העצמאות, מאנשים שנמנעים מאכילת חמץ בפסח. זה אומר שהדברי הנביא ירמיהו מתקיימים. שבתודעה הציבורית, עם ישראל מבין שאנחנו בתהליך יותר גדול מהתהליך של יציאת מצרים. וזאת מארבע סיבות. הסיבה הראשונה, יציאת מצרים הייתה יציאה מארץ אחת, וכאן יצאנו מ-150 ארצות. יציאת מצרים הייתה אחרי 200 שנה. כאן אנחנו יוצאים אחרי 2,000 שנה. יציאת מצרים הייתה על ידי נס, היה הכרח לשבור את הטבע כדי להוציא את ישראל ממצרים. בימינו הגאולה נעשית דרך הטבע, הטבע שותף לגאולה. והנקודה הרביעית והמשמעותית ביותר, יציאת מצרים הסתיימה אחרי כמה מאות שנים בגלות. ואנחנו באנו לארץ הזאת על מנת לא לגלות ממנה יותר, כפי שהובטחו הדברים על ידי הנביאים וממקורות מפורשים. אז אם ככה, אנחנו צריכים לראות שלמרות כל הצרות שבאות עלינו, אנחנו צריכים לרגע אחד להתרומם מעל השטח, להסתכל על מרחב של, בוא תחשוב, 100 שנה. אתה לא רוצה, אתה עוד 200 שנה. תראה מאין באנו, לאן הגענו. ואז מתוך כך אתה גם מבין לאן אתה הולך. אם אתה יודע מאין באת, אתה גם יודע לאן אתה הולך. מתי אומרים הלל כשיום העצמאות מוקדם? דלת או ביום רביעי בערב וחמישי בבוקר? נו, באמת, זה שאלות הלכתיות פשוטות. כן, אין פה ספק בדבר. אבל טוב, זה האמת היא שזה אלו דברים שצריכים דיון הלכתי בפני עצמו. אבל יוצא, אני רוצה לומר שבסופו של דבר, אנחנו רואים איך שהאור יוצא מתוך החושך. ואור שיוצא מתוך החושך הוא בוהק יותר, הוא זוהר יותר. יותר מזה, אנחנו מתחילים להבין שמדינת ישראל היום מהווה כמין מוקד של ערכיות בעיני אומות העולם. העובדה שבמהלך של מלחמה בין מעצמה לבין מדינה שהותקפה, פנו אל מדינת ישראל בתור מתווך. זה אולי רק פורמלי, אבל זה כבר אומר משהו. זה דבר שלא היה קורה אפילו לפני 40 שנה. והנה עכשיו, אומות העולם מתחילים להבין שפה הולך ונבנה כלי חדש שמודד את הערכים של האנושות. ואני אסיים רק בדבר אחד. אתם יודעים שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. עם ישראל הוכיח במהלך כל ההיסטוריה של הגלות שהוא עם חכם. מלחמות ישראל הוכיחו שעם ישראל גיבור. ועכשיו, מדינת ישראל היא מדינת ההייטק, מוכיחה שעם ישראל עשיר. אז למה עוד לא חזרה הנבואה? כי צריך שבעלי החוכמה ובעלי הגבורה ובעלי העושר יהיו אותו אחד. היום אדם צריך לבחור בין חכם או גיבור או עשיר. אבל ככל שהתרבות שלנו הולכת ומתקדמת, אנחנו הולכים ומאחדים את הערכים האלה ומצפים לשיבתה המלאה של השכינה לציון במהרה בימינו. שיהיה לכולנו, לכל עם ישראל, חג שמח וקידוש השם גדול בעיני העולם כולו.